למה עצמם מסיימים את הספר, לא?
למה אתה לא רוצה לסיים אותו?
כי אני רואה שעוד מעט.
יש עוד הרבה הרבה.
רק שני מאמרים וחצי, בקושי.
נכון מזה, אחרי זה יש עוד ספר ללמוד. אחרי זה אנחנו נלמד את זה. ספר של המערב, דרך אבות.
טוב.
דרך חיים, סליחה.
אני לא יודע, זה... טוב. אנחנו בכוזרי מאמר שלישי, פסקה א' בעמוד קי"ט לפי המהדורה המצויה, אחרי הקו, לא?
באמת את כל הספר, דרך אגב, בדרך חיים?
כן, פעמיים.
כי באתר יש...
לא, זה... כן, 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 זה הלך לאיבוד הכל. כן, כן. לימד פעמיים את ה...
של המאמר?
כן. טוב. בסדר? כולם שם? קי"ט. עמוד קי"ט. מה? מאמר שלישי, פסקה כ"א באמצע. הנה תיארתי לך מעשה החסיד בדורנו זה. ומזה תדון על מעשה החסיד בזמן המאושר ההוא. בימי הבית, ובמקום האלוהי ההוא בקרב האנשים ההם, כולם בני אברהם, יצחק ויעקב, אנשי סגולה, שהצניות טבע להם, אנשים ונשים שאין עוולה בלשונם, בקרב קהל כזה חסיד מזדכך, ודפשו לא תזדהם בדברי נבלה, שישמע מפי זולתו, כנראה שזה היה, כתב את הפסקה הזאת בפורים. מה, הוא לא קרא את ניבים פתאום, כן? אז זה כנראה לעתיד לבוא. ובבגדיו ובגופו לא תדבק תומת זיוות ונידות ושחצים, או תומת מתים וצהרת והדומה להם, שהרי קהל זה קיבל עליו חיי קדושה וטהרה, ועל אחת כמה וכמה משדר בעיר השכינה. אפשר להציע... נראה לי שהוא מתאר כאן אידליה של בית שלישי. בית ראשון זה ברור ש...
זה לא בשני.
כן. טוב, אז קודם כל נחליף את השם של ירושלים לעיר השכינה.
ואז בכלל יגידו שיש הדתה.
כן. ונמצא תמיד בחברת ציות בני אדם שהידרגותן היא לפי מידת הקדושה. כהנים ולוויים, נזירים וחברים, נביאים וחכמים ושופטים ושוטחים, ואף מאנשי העם לא יפגוש כי אם המון חוגג בכל רינה ותודה. בשלוש רגלים בשנה, ברור, לא ישמע כי אם שיר השם ולא יראה כי אם מלאכת השם, ועל אחת כמה וכמה אם הוא עצמו כהן או לוי, האוכל לחם השם, ועומד בבית השם מנעוריו, כי שמואל ואינו צריך לבקש לו מחייה, והוא קשור בעבודת השם כל ימי חייו, מה תאמר למעשה הוא, ולזוך נפשו ולמעלת נשמתו. טוב, אחרי תיאור כזה, אני חושב שהתשובה היחידה זה...
לזוך
נפשו
כתוגלו. אחרי הדבר כזה... כן, בדיוק. כן, זה יכול להיות סיום יפה של הספר, לא? כי...
זה הגימלה,
לא? כן.
אז איך הוא אומר את זה? הוא מספר לו על ההיסטוריה. כמו שאתה אמרת, זה באמת, בפועל זה בית שלישי.
ברור, ברור.
אבל הוא מתאר את זה בתור בית ראשון.
כן.
אז מה? הוא חושב שהוא לא יודע, הוא לא קרא את הנביא, הוא לא יכול...
לא, אני אומר, בסוף סעודת פורים, הוא כנראה כתב את הדברים האלה, כי... מה אפשר להגיד, כן?
בקשר בין זה לבין המציאות,
כן. זאת אומרת, זה מצב אידיאלי, בסדר. אז אומר הכוזרי, אומר, זוהי מדרגה עליונה שאין אחריה כי היא מדרגת המלאכים. מה עוד אפשר, כן? ובצדק מצפים לנבואה כל המתנהגים בדביקות כזאת. כן, אני מזכיר שהנושא כאן באמת זה איך אני, מה התנאים הנדרשים לנבואה, אז הנה, אני חושב שכבר אנחנו אולי חוץ מהפרט האחרון כבר מילינו אחרי כל התנאים האלה פחות או יותר, כן? אולי קצת יותר בצד פחות. בייחוד במקום בו תשכה השכינה, אכן זוהי העבודה שאימא אין צורך לא בפרישות ולא בנזהירות.
אז כאילו הכוזרי זורם איתו ועוצר כאן.
כן, מה לעשות, כן. טוב, כי עכשיו הוא הולך לפתוח בפרק לא פשוט, זה ההתמודדות עם הקראים. בסדר? אז זה עכשיו כל הפסקה הזאת, חף ב', זה באמת ההתייחסות לקראות. לפני שנקרא קצת מהדברים האלה, צריך להזכיר כמה דברים, כן?
זה באותה
תקופה? המייסד, לפי ההיסטוריונים של הקראות, זה אדם בצד... ענן בן דוד, כן, שחי במאה השמינית, כן, הוא נולד ב-715.
בן דוד. לא, הוא נקרא...
לא,
אומרים שהוא ממשפחת
נעם גמור. בסדר, אני לא עוסק באומרים. יש אומרים, אני מנסה לתאר את המציאות, שבאמת זה במאה השמינית, כן? הם קראו לעצמם בני מקרא בהתחלה. לא רק הקראים וזה, אלא בני מקרא. טוב, זה ברור למה. יש רק תורה שבכתב, מה שמחייב אותנו כביכול זה הפסוקים, דוחים לחלוטין. דוחים לחלוטין את המסורת בעל פה, דברי הגמרא. אנחנו בתקופת הגאונים, כן.
רגע חיים, איך זה קשור לדלגול של הביתוסים והצדוקים?
לא בטוח.
זה לא קשור?
לא. היסטורית לא קשור. עכשיו, מה שמאפיין את הקראות זה נטייה לחומרה. כי אם עכשיו אנחנו לוקחים את הפסוק על יצא איש ממקומו ביום השבת, אז זה ביום השביעי כתוב שם. ביום השבת. ביום השביעי כתוב בפסוק נדמה לי. פשוטו, כמה שמעו, מבחינתה. לא יוצאים. לא יוצאים. בסדר, אז יש נטייה ברורה.
הבית עולה באש בשבת.
יש, מה שמאפיין גם את הקראות. ואולי זה כן הקשר עם הביתוסים, וזה מבחינה רעיונית, לא מבחינה היסטורית, כן? שברגע שאני דוחה את פרשנות חז"ל, אז מה אני עושה עם הפסוקים? אבל מה זה כמו שהם? זה בדיוק הבעיה. בסופו של דבר מה שמתברר שכל אחד מפרש איך שהוא רוצה.
למה? עין תחת עין, לא יגידו ממון.
לא יגידו ממון, אבל עין תחת עין זה עדיין הבנה שלך. איזה עין? ימין, שמאל? משל. בסדר.
מה שפגעת,
בסדר, הנה, זה פרשנות. זה כבר פרשנות, כן? אז זה פרשנות שהיא תלויה בשכל האדם, ולכן מה שמאפיין את הקראות, לפחות בהתחלה, זה איזושהי רציונליזציה קיצונית של הדברים. לאורך הזמן, האמת היא שגם הם המציאו מסורת פרשנית משלהם. זאת אומרת, הם לא עמדו בתורה שבעל פה שלהם. אגב, מה שמאוד דומה אחר כך, בפילוג הגדול שחל בכנסייה, בין הקתולים והפרוטסטנטים. הרי הפרוטסטנטים דחו את הפרשנות האלגורית של הקתולים, אבל הם נשארו בלי שום פרשנות. אז מה עושים במקרה כזה? אז בסוף ממציאים פרשנות חדשה, כן?
כן, אבל כולם בסופו של דבר. כאילו, הטענה נגד היהדות שאין... לא המבחר, שאין חז"ל ושאין תורה שבעל פה. בסופו של דבר כל הקבוצות שיצאו נגד גם הם בעצם פיתחו לעצמם את אותה תורה שבעל פה שלהם, כולל החילונים היום.
ברור, כי אתה לא יכול. אתה לא יכול, יש לך טקסט כתוב. איך למשל אחד מהטענות של ה...
בית המשפט.
כן, ברור של הפוסט-מודרניזם, זה שברגע שטקסט כלשהו יצא מהעת של הסופר, הוא עומד בפני עצמו. ולכן אני יכול להתעלם לחלוטין מכוונת המשורר כאשר הוא כתב את השיר, ואז כל מורה לספרות או מורה לספרות שואלת את השאלה, למה התכוון המשורר? לפחות בתקופה שלי היו שואלים אותי את השאלה, ותמיד הייתה לי תשובה שזיקה אותי בציון אפס. אני לא יודע, לא הכרתי אותו. מה את רוצה ממני? בסדר.
תשובה כזאת קיבלתי אפס פלוס.
אפס פלוס?
עם הסבר.
הסבר, אני בלי...
אפס בעד ידיעות, פלוס בעד שיתרחבת
לעצמך
לכתוב.
לא, אני בדרך כלל... אני זכיתי באפס ובכיוון הדלת, כחצוף שמעז לא להגיד דברים כאלה, אבל זה האמת. מאיפה אני יודע? אם הוא כתב, אני יכול להגיד שהוא כתב את מה הייתה הכוונה שלו, כן?
אצל המוסלמים למשל, סתם דוגמה, לא תעשה לך כל פסל וכל זה, הם הרבה יותר מחמירים בצד
ברור, ברור. ברור, כי שוב, זה, הכל זה עניין באמת של...
ציור כזה.
זה פרשנות הכל, אתה לא יכול. בסדר, אז שאלה אם כן, למשל מה שהזכרת, בדרך כלל כשכותבים חוק, יש לפני זה איזושהי הצהרה של מה כוונות המחוקק וכו' וכו', כן? מה שהחליטו ברק בזמנו, שאפשר להתעלם מהדברי ההסבר, ולוקחים את מה שכתוב ככתוב. ברור.
ורק הפרשנות שלו.
ברור.
זה
במסגרת האחדות של האומה. תקבלו את דעתי ואז אני מסכים איתכם. בסדר. נו, זה... בסדר.
היום יש לו מה להגיד.
אבל אותו דבר עם הקראים, ולכן בתקופה של ריאל, אמרנו זה התחיל במאה השמינית, אבל זה התגלגל כבר כמה מאות שנים. רס"ג הוא הראשון שבאמת מתמודד עם בצורה חזיתית, כי הוא במצרים, במצרים בעיקר, בתקופה של מצרים, כן, אבל לא רק הוא, הרמב״ם גם כאן יצטרך, אבל גם ריאל מתמודד, אז זה באמת שאלה היסטורית גם כן, האם היו קהילות בסביבה שלו.
זה מעניין שזה השתמר
כל כך,
עד היום.
לא, זה נעלם, זה פעם, זה פעם, כן, אבל זה קהילה פה, קהילה שם,
בתקופה, בעצם זה שזה קהילה, אבל זה גם מוזר.
לא, בתקופה ההיא, זה לא אחוזים בודדים של העם היהודי. זה הגיע עד כדי כך שזה היה קרוב להחייה ממש לטובתם. שרוב היהודים היו הולכים אחרי הקראות. מה? מתי זה הגיע? לשיא? לשיא זה מאה העשירית ה-11. לכן הרמב״ם כל כך נלחם נגדם. כן, אבל באמת, לא, כי מצד שני יש באמת שאלה. אם לא מדגישים את המרכזיות של תורה שבעל פה לפני תורה שבכתב, אז... באמת יש מקום לטענות שלהם. מה? כן. טוב, אז בואו נקרא מה שיש ל...
במלחמת העולם השנייה, הם היו בעיקר באזור קרים.
כן, כן.
קהילה גדולה מאוד, והם מאוד השתדלו בעיני הגרמנים לבדק את העם היהודי.
כן, כן.
אבל הם נרצחו בסוף.
לא, לא, לא כולם, לא, לא. היו דווקא... באזור קרים, באזור קרים. באזור קרים, הם טענו שהם לא יהודים, כן. כן, כן. טוב, אז אומר כאן. והעיקר, חוץ מהסיפור של הקראים, כאן זה באמת המקום של החשיבות של תורה שבעל פה, כן, בכל הדיון הזה כאן. בער נעלי כעת את טענותך נגד הקראים. טוב, למה הוא מכניס את זה גם כן? כי אזור הכוזרים, אם אנחנו מתייחסים לדברים האלה שזה זוכרים וזה, זה אותו אזור, כן? כי אני רואה אותם, משתדלים בעבודת השם. מה זה משתדלים? מחמירים. כן, אתם היהודים, לא רציני.
יש לכם כזה.
יש לכם תירוץ על כל דבר כדי להצדיק איזה. יותר מן הרבניים, כן? וטענותיהם נראות מחיות יותר ומתאימות יותר לפשוטם של פסוקי התורה. אין שום, אין שום דופי בכן בדבר הזה, כל עוד אתה בא ואומר שהמקור לכל דבר זה... לא, זה תורה שבכתב. שבכתב, לפי הקרי. כן. אז אם אתה אומר, ואתה אומר פשט התורה, כביכול, אז הסיפור של עין תחת עין, אתה יכול לסובב אותו עד מחר בבוקר, לאיזה כיוון שאתה רוצה, זה עין תחת עין. כן? אז אומר כאן, הלא אמרתי לך מראש, כי ההתחכמות, שיקול הדעת והסברה בתורה, אינם מוליכים אל רצון האלוה. אז שימו לב למה שהוא אמר, שיקול הדעת, סברה, סברה אנושית, הכוונה, שכלית, שזה בדיוק מה שיסיין את הקראות, כן? כי אם אין דבר כן, הרי מאמיני השניות ומאמיני קדמות העולם ובעלי האמונה ברוחות הכוכבים, והמתבודדים בערים, והשורפים ביניהם באש כקורבן לאלוהם, כולם משתדלים להגיע לקרבת אלוהים. מה תגיד על זה?
נראה כאילו יותר אמיתי.
ברור. מה?
נכון. וכך צריך לעשות, וכך כתוב בתורה.
טוב, אז בוא, בשעה חמש, בגי בעינם, הערב, מחדשים את ה... בדיוק. זה נראה יותר רציני מכל הסיפורים שלכם.
זה שאתה שינית, זה לא...
נכון, נכון. נכון, וואלה. כל המחמיר. תבוא עליו הברכה, הרי זה משובח גם כן.
אם כן, שורפים בניהם באש, זה כבר לא שייך ליהדות.
לא זה, הוא בא ואומר שאם אתה הולך לפי נטיית הלב שלך, התובנות השכליות שלך, אז אתה תגיע לכל מיני מחוזות בעיני לא מעט אנשים בעולם, זה נראה בסדר גמור, מה יש?
לא, אבל הוא לא טוען כאן, שאם אתה מסתמך אך ורק על ספרה אנושית שלך, אז אתה תגיע לזה, אלא הקראות הרי לא אומרת את זה, שכל אחד ימציא לעצמו דעת איך שהוא רוצה. הקראות, לכאורה מה שהיא אומרת, שיש לנו תורה שנכתב, והיא המחייבת.
היא המחייבת, אבל איך, אבל... אני קורא את
הפרק...
שנייה, אני קורא, עכשיו אני קורא את הפסוק. ומה אני עושה איתו? אין לי מקור סמכותי שיכול לבוא ולהגיד, כך צריך להבין אותו, כי להבין זה פרשנות. אם זה פרשנות, זה לא פשט. ולכן מהר מאוד הם הגיעו לזה שיש בכם קפצים מלכתיים של 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 חכמי הקראים במהלך הדורות, כדי להגיד, כך נוהגים. אז מה זה כך נוהגים? כן? אולם, כבר אמרתי כי, אין להתקרב אל האלוה, כי אם על ידי מצוות האלוה בעצמן. כי הוא יתברך לבדו יודע שיעורן ומנותם וזמנם ומקומם וכל הקשור בחיוביים האלה. אז אתה לא יכול לסחוף בגי בעינו. אשר רק בהשלמת כולם ירצה האדם לפני האלוה וידבק בעניין האלוהי, כמו שהיה הדבר במעשה המשכן, אשר בכל אחת ממלאכותיו, ויס בצלל את אהרון, ויס כפורת, ויס יריות, ונאמר, כאשר ציווה השם את משה, רצונו לומר, בלא תוספת ובלא מגרעת. טוב, בסדר. זה עדיין לא אומר, מה אני עושה עם תפילין למשל.
אתה עושה
בהכל. התורה לא מפרטת. הרי הכל זה נלמד כהלכה למשה מסיני. נו, אז עכשיו איך אני עושה את התפילין שלי, אם אני לפי השיטה שלהם?
מה עושים
בקראים? זאת השאלה, כל דבר.
זה קראים לא מניחים תפילין.
לא מניחים תפילין? למה?
זה כתוב רק בתורה שבעל פה.
למה? מה פתאום? והיו לו תטפות על ידך זה...
לא
לובשים
ציצית. אבל מה זה תוטפות בכלל?
מה זה תוטפות? הם צריכים להסביר.
אז מה הם עושים
הקראים? מה הם עושים?
שאלה טובה?
אתה לא יודע.
לא?
הם יודעים?
אני מקווה שכן. בסדר?
מסתכלים על היהודים ועושים את
הקראים. כן, נכון.
הציצית תלויה כדי ש...
שהוריתם אותו, בסדר, בסדר.
אבל למה אנחנו בדיוק לציצית כמו שאנחנו עושים?
מי אומר?
מי אמר שזאת
הציצית? בסדר, זאת השאלה. אם כי אין בכל המלאכות ההן אף אחד שתהיה מחויבת לפי שכלנו וסברתנו. וכן נאמר שם בסוף הסיפור, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותם משה. וכאשר קלטה כל המלאכה, שנחה שם השכינה, הועיל, שם השכינה, הועיל והושלמו שני העניינים שהם עמוד התורה, האחד, כי התורה באה מאמא אלוה, זה העיקרון של תורה מן השמיים, והשני, כי נתקבלה בלב שלם מאת כל העדה. כי אכן הוקם המשכן במצוות האלוה, ומעשה המשכן נעשה בתכלית החריצות והרצון על ידי כל הקהל, שכמו שנאמר, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תחומתי. לכן נתחייב תכלית חיוב גם שכון השכינה בתוכם כשמו שנאמר ושכנתי בתוכם. טוב. מה הוא רוצה להגיד כאן? מאיפה בצלל ידע מה לעשות? הוא לא פתח אנציקלופדיית המשכן. אלא הלך למשה רבנו. אז אתה רואה שיש בגר במקור מסורת כלשהי בעל פה. בסדר? אז הם יכולים לבוא ולהגיד, בסדר, באותה תקופה כן. אבל אנחנו אחרי עידן הנבואה. אז כאשר הנביא דיבר, דיבר. כאשר בא החכם ואומר את מה שהוא אומר, מנין לו? כן? אז הוא אומר כאן, ואומר, משלתי לך משל יצירת הצמח ובעל החיים ואמרתי, כי אשר יובדל בו צמח מחברו ובעל חיים מחברו, אינו יסוד מן היסודות, כי היא מצורה, שהיא פעולה מפעולות האלוה שהפילוסופים קוראים להם טבע. באמת הדבר, כי היסודות מכינים את מיני החומר לקבל את הפעולה ההיא לפי מנת החום והקור, לחוט והיובש אשר בהם, ולפי זה יהיה האחד מהם לתמר והשני לגפן. טוב, זה הסבר של ימי הביניים, אפשר להחטיף את זה היום להסבר אחר. כן, האחד לסוס והשני לאריה, אולם המנות ההם אין אנו יכולים לשערם, כי אילו יכולנו לשערם היינו יכולים ליצור דם וחלב. כן, זאת אומרת חסר לנו איזושהי ידיעה בסיפור הזה, אבל אם אנחנו נשיג את הידיעה הזאת, אז מה הוא יגיד? אנחנו בבעיה, כן. למשל, וזרע מתוך לחויות שהיינו משארים את הרכבתם, עד כי היינו יכולים לברוא בעלי חיים שתשחה בהם רוח החיים. טוב, היום כבר יודעים. כן, בדיוק. כן. בסדר, זה זמני. או היינו יכולים ליצור מתוך דברים שאינם בכלל מזונות, בשערינו את החום ואת הקור ואת הלוחות, את הלחות ואת היובש שלהם, דבר מה שיעמוד במקום עליכם, בייחוד אלו ידענו את יחסי הגלגלים זה לזה ואת פעולותיהם, המסייעות לדברי החוזים בכוכבים, להולדת כל מה שירצו כי יוולד בעולם הזה. אולם, אנחנו ראינו בכישלונם של כל אנשים מבעלי האלכימיה, ומשביעי רוחות הכוכבים שניסו ללכת באחת הדרכים האלה, ואל תקשה עליי ממה שבני אדם יכולים ליצור בעלי חיים כגון דבורים, מבשר הבהמה ויתושים מן העין, מהיין, כי דבר זה אינו פרי חשבונם ועידותם, כי אם פרי ניסיונם שמצאו בדרך עשותם במלאכה. מה? מה? תשאירי יין מגולה מספיק זמן ובסוף באים מיתושים ואז...
אני חושב שזה נוצר משם?
כנראה, אני לא יודע, אני לא עסקתי ב...
או שהם כבר
ידעו גנטיקה. כך מצאו שמזיווג בני אדם יוולד הוולד, אם כי חלק האדם בזה אינו אלא הנחת הזרע בקרקע המוכנה לקבלו ולסייע לגידולו. לא כן שיעור המנות הראויות לקבל את הצורה האנושית, זה אינו כי אם בידי היוצא. וכן שיעור המעשים שהאומה החיה צריכה לעשות למען יחול בעניין האלוהי, אינו כי אם בידי האלוה. ואת השיעור והערך הזה אין ללמוד כי אם מפיו, ואין להתחכם נגד דבר האלוה, כמה שנאמר, אין חוכמה ואין תבונה ואין צה לנגד השם. ומה היא, איפה התחבולה באה עלינו לאחוז לפי דעתך, למען נדמה לאבותינו ולא נתרקם גם אנחנו כנגד התורה. טוב, מה הוא רוצה מאיתנו? גם כל זה רלוונטי לנו היום? לא הרבה, זה בטוח. כן? יש דברים שאדם לא יכול לעשות, אבל מה זה קשור לקראים? כן. לא, אני חושב שכאן מה שהוא רוצה לבוא להגיד, אתה מדבר על השכל ועל העוצמות של השכל האנושי, הנה הוא מוגבל קודם כל. אז יש לך כל מיני צווים בתורה שאין להם שום קשר עם שום תבונה אנושית, זה בלתי רציונלי בעליל, אתה לא, גם אם אתה מסובב את זה לאיזשהו כיוון שאתה רוצה, אתה נשאר עם הפסוק ואתה לא יודע איך לאכול אותו. במיוחד אם לוקחים את כל הסיפור של הקורבנות ותומה ותארה וכל הדברים האלה, מה אתה תגיד? איך אתה תסביר?
איזה מובן.
כן? בסדר? ובכל זאת, בא יהודי או קראי אצלך, הוא שואל אותך שאלה, מה אתה עונה לו? לנו יש מסורת. אתה דוחה את המסורת הזאת, אבל לנו יש מסורת. יש מדרשי חז"ל. מה אתה עונה לאותו אדם שבא ושואל אותך, מה המשמעות של הדבר הזה? אתה יכול לבוא להגיד, לתת לו תשובה בדיוק כזאת, אבל זה כתוב על מה זה אומר. כן? מה זה אומר? זו התשובה הראשונה שלו, כן? זאת אומרת, ברגע שאתה בא ואומר, יש את הטקסט בלבד ואין פרשנות על יד, אתה מוצא את עצמך בבעיה.
זה קיבוע, זה גם מתקשר למה שדיברת בשיעור קודם, משהו שהופך להיות מחובר למעשה אין להמשכיות. זה משהו שהוא יש להמשכיות, אז אפשר באמת לחיות איתו, להסתדר איתו, לקבל אותו לנקודה מסוימת.
כן, אתה, כן, שוב, המון פסוקים ש... יש לך בעיה, לא? מה? לכן, אתה לא יכול לבוא ולטעון טענה שאין דבר כזה פרשנות של המקרא. אם זו הטענה הבסיסית שלך. הנה, אני מראה לך שלא רק במובן הזה, יש הרבה תופעות טבעיות שאתה לא יכול להסביר. אבל במה אתה עסוק כל הזמן?
בפרשנות שלהם.
בפרשנות, בניסיון להבין את התופעות האלה. אז פתאום זה כן נכון לגבי הטבע, אבל כאן זהו. לא אתה הטענה, אבל ממשיך.
רגע, וכל הדבר הזה התחיל בגלל כבוד.
זה כבר לא רלוונטי. הסיבות ההיסטוריות שהביאו לפילוג הזה לא קשור. זה רצה להיות גאון במקום הגאון, ובסדר, מלחמת ירושה, זה כבר לא רלוונטי, בסדר? יש טענה עקרונית, כביכול, סביב הדבר הזה של מה החשיבות של המסורת, ככלי מרכזי להבנת טקסט מסוים, בסדר?
זה מחבר אותנו לחנוכה, זה מה שהיוונים טענו, זה טקסט ש... כולם יכולים להבין אותו.
זה סוג אחר של טענה אצל היוונים. זה למה זה פרטי לישראל?
אז גם הקראים.
לא, הקראים באו, הקראים הם קיצוניים יותר מהרבה יהודים במובן הזה. לא, התורה היא של ישראל.
הם נכללים
בעם ישראל. כן, מבחינתם הם עם ישראל. אין שום בעיה, הרבנות הפרושית הרבנית היא הסטייה, היא הסטייה, ודאי. כן. אז אומר כאן, אין דרך להגיע לזה כי אם על ידי מסירת דברי תורה ומעשה מצוותיה. זאת אומרת מסורת, בלי המסורת, ובתנאי שימצא אחד נאמן בעיני בני דורו שימצור דברים ומעשים אלו לדור אחר ולקהל רב, מסורת אשר לא תיתכן בה הסכמת המהות. וזה בדיוק היה החשיבות של המוסד של הגאון, שמכל קהילות ישראל היו כותבים, והוא היה עונה, כך וכך עושים. הייתה סמכות מרכזית אחת, אחר כך בתחילת, נגיד, קצת לפני תקופת רשי, זה התחיל להתפורר. קהילות אשכנז הפסיקו לשאול.
גם להעביר כסף. וגם עניין של תשלומים.
איזה, איפה? כל עוד שבבל הייתה המרכז, אז העבירו הרבה כספים לשם. כן? לא היה פייפל,
זה כמו עם חסידויות, אותו דבר, כמו אדמו"רים. מקבלים כסף, מתפלגים.
את רוצה להגיד
שהאשכנזים
הפסיקו לתרום?
באיזה שלב הפסיקו?
באיזה שלב זה בדיוק כאשר היהדות האשכנזית התחילה, צריך להגיד לא אשכנזית במובן של היום אלא הצרפתית אשכנזית דאז, כן? התחילה לא לשאול יותר את הגאונים. מה?
אלא
את רבניה. עשה לך רב, כן, 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 והרבה היסטוריונים דנים בדיוק בשינוי הזה כדי להבין מאיפה זה בא, כן? לא הרבה, נגיד כמה, בוא נגיד, 100 שנה לפני רשי, בסדר? משהו כזה, 100-150, זה כלום. אז אפשר לבוא להגיד שהגאונים באותה תקופה כבר לא היו, לא, היו גאונים, אבל לא בעלי שיעור קומה בסדר.
זה גם דבר לספרד באיזשהו
שלב. לא, הספרה היותר רצינית היא שהמקור של מנהג אשכנז הוא מארץ ישראל ולא מבבל. וזה חזרה למלחמה שהייתה מאות שנים בין המרכז הארצי ישראלי ובין המרכז הבבלי. כי המקור של יהדות אשכנז זה משפחות שבאו מאיטליה. אותן משפחות שבאו מאיטליה החזיקו במנהג של ארץ ישראל. ככה הספרה. בסדר. אפשר להוכיח גם חלק גדול מהטענות האלה, בסדר? אבל בין כך ובין כך, אנחנו רואים שיש את המעבר הזה באותה תקופה. לא משנה, זה גם עניין של מסורת. זה מסורת מסוימת שהגיעה מארץ ישראל. אף אחד לא בא ואמר, הנה המצאנו משהו חדש, אנחנו מתנתקים לחלוטין מכל מה שהיה. מה? כולם באו בשם המסורת, כן? למעט אותם קראים.
ואז הוויכוח, כמו שהוא אומר, מה עושים עם מסורות?
נכון, אבל זה כבר ויכוח אחר. כן, כאן זה הוויכוח של בין, אני מקבל את העובדה שיש מסורת פרשנית, הלכתית, ובין העובדה שאני אומר ש... אין מסורת בכלל, בסדר? אז הוא אומר כאן, רק בדרך כזו נמסרה התורה. הבנת, הנה. לכל פרטיה או לפירושיה, בעל פה או בכתב, תמימה מימי משה. בריאות. לא, גם וגם. זאת אומרת, זה בדיוק הסדר המסירה של המסורת, זה מתחיל ממשה רבנו, וזה ממשיך ברצף. זה חוזר למה שהוא התמודד, הטענה שהתמודד איתה בתחילת המאמר הראשון, כאשר הוא נשאל על המסורת ההודית וכו'. כן, בסדר? מה איפה הוא אומר יש לעשות אם ימצא שינוי, וכאן זה משהו לא חשוב ביותר, מה איפה יש לעשות אם ימצא שינוי באחד מכתבי היד של ספר התורה או בשניים ויותר? אתה מדבר על מסורת. אתה אומר, יש רצף. טוב, עכשיו תסביר לי.
אני שמעתי יש עניין. אבל זה לא קרה.
זה בוודאי שכן.
זה לא קרה, יש הרבה.
קודם כל, העובדות.
זה קרה לפניו? עובדות היום שאנחנו יודעים שכן, אבל...
טוב, קודם כל מבחינת העובדות. יש שש מקומות שיש בהם שינוי בספר תורה, אם הוא ספר תורה אשכנזי או ספרדי. מכאן השאלות הגדולות, האם ספרדי יכול לצאת ידי חובה את הקריאת התורה בספר התורה של אשכנזי, ולהפך. כן, כן, כן. בסדר? טוב, אצל התימנים יש עוד. כן, יש כמה, יש לפחות שלושה פסוקים. פסוק ראשון זה בפרק, בראשית, בפרק ת', פסוק רב ת', כן, אצל אשכנזים וגם הספרדים, לשם שינוי. ויהי כל ימי נוח. מה כתוב בספר תורה? של אצל אשכנזים וספרדי, ימי נוח כתוב ימי יוד מם. אצל התימנים כתוב ימי יוד מם יוד.
כמו שצריך.
כמו שצריך, כן. בספר דברים, פרק רב ג' פסוק ב', פצוע דקה. דקה אצל אשכנזים. סליחה, אני צריך לדייק. אצל הספרדים. ורוב האשכנזים, דלת חף א'. אצל התימנים וחלק מהאשכנזים, דקה עם ה'. בסדר? אז מישהו שקורא בתורה ופתאום זה, זה לא טעות. בסדר? ויקרא זין חף ת', כן? יש רווח בתחילת פרשת פתוחה אצל התימנים. טוב, עד כאן
רגע, זה שלושה?
כן, כן, זה אצל התימנים. בנוסף, בנוסף להבדלים האחרים. כן, בסדר? אוקיי, עכשיו, אתה שאלת לגבי זה, המקור של כל הדברים האלה זה מסכת סופרים. מסכת סופרים זה לא... זה מסכת קטנה, מאוחרת, מתקופת הגאונים. זאת אומרת, ההבדלים כבר היו. ברור, ברור, לא, אני אומר, זה באמת מתקופת הגאונים, כן? מסכת סופרים מספרת שבזמן בית המקדש היו שלושה ספרי תורה, כן? האם השינויים היו כבר שמה, או זה סיפור בפני עצמו, כן?
כל ספר היה כתוב משהו אחר?
לא, זה לא, שוב, לא ראינו את הספרים, אנחנו לא יודעים, אבל ההיסטוריונים מנסים לשער מאיפה השינויים האלה, כן? בסדר? לא משנה, בין... מסכת סופרים זה חלק מהמסכתות הקטנות. יש מסכת סמכות, סופרים וכו'. כן? בסדר, ששמה זה... 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 זה ממש מתקופת הגאונים. בסדר? טוב. אז זה מה שהוא שואל אותו כאן. אני קיבלתי את הטענה שלך. יש מסורת, רציפה. איך יכול להיות שפתאום יש שיבושים כאלה, או הבדלים כאלה, או שינויים? שינויים כאלה, תגיד לי. שאלה לעניין.
היה לו משנה את המהות.
אתה בא ואומר שאתם בעברת המסורת מקפידים על כל קוץ ועל כל ועל כל תג ועל כל זה. נו, איך הגעתם לשיבוש הזה מבחינתו? כן?
זה נתנו פתח, אל תקריא כך אלא כך.
איך הגענו
לזה? זה בדיוק מה שהוא שואל אותו כאן, זו שאלה מעניינת. רק בדרך כזו נמצרה התורה לכל פרטיה ולפירושיה בעל פה ובכתב תמימה מימי משה, הוא אמר. נו, אז הוא אומר לו, מה איפה יש לעשות אם יעשה שינוי באחד מכתבי היד? מי? היה כנראה שכבר הוא בשליחים, אמרו לו, מה שקנית אצל ההוא לא שווה שום דבר, לי יש מהדורה יותר טובה, תקנה.
זה אולי הקטע זו הוכחה שהוא כתב את זה ליהודים ולא...
כן, ברור, אי אפשר לברוח מהשאלות האלה, כן? אז מה הוא עונה לו? יש לקבל את נוסח רוב כתבי היד.
רק את המודפס.
מה זה הרוב?
רוב אחרי רבי נתון. אחרי רבי
כן, אבל מה זה רוב? זה גם שאלה. זה בעיה, אין ספרים באותה תקופה, כן? יש כתבי יד. כי הרבים לא ייתכן שיהיו מתאים, ולעזוב דעת המעטים, וכך יש לנהוג גם בנוגע למסורת. מקום שהמיעוט חולק, יש לנטות אחרי הרבים. בסדר? זאת אומרת. זה כאן הכרעה מאוד חשובה, שבאמת יש. ברוב הזה בא לידי ביטוי חוכמה או כן, אפשר להגיד, חוכמה מסוימת שהיא אנונימית כי היא באה מהרוב, אבל היא אומרת בדיוק מה נכון ומה לא. טוב? ולכן נשאלת השאלה באמת. אז מה עושים כאשר למשל יש ספר תורה של תימני? מותר לקרוא או לא? למי שלא תימני. בעיה? שאלה? שאלו את השאלה הזאת לאורך כל הדורות.
ומה עושים בפורל?
כל אחד ישאל את הרב שלו. זאת התשובה. זאת התשובה. בסדר? כי עובדתית, במיוחד באותם פרשיות, כן? אתה לא קורא אותו דבר.
אז כעת שכותבים ספרי תורה כל כך רבים, לפי מה הולכים? יש
שלושה סוגים. סופר בדרך כלל שואל לפי מה אתה רוצה. כן.
מי יודע? כתבתי ספר תורה, בכלל לא שאל אותי. ידעתי שיש הבדל אפילו.
אתה רוצה כתב כזה, רוצה כתב כזה, הוא שואל.
לא כתב, אני שאלה.
וגם מעניין של הכתב, גם התגים.
לא, זה ספרד או אשכנז.
מה פתאום, בתוך אשכנז, הנה את רואה שגם בתוך אשכנזים יש הבדלים.
אני רק ידעתי שיש ספרד ואשכנז.
לא.
זה יודעים, יכול להיות דבר אחד שהוא יכין?
לא, ממש לא.
זה מה שידעתי.
אז הנה.
בספר תורה הבא.
הנה אתה לא בסדר, טוב. אז לא יש ודאי שיש הבדלים, יש הבדלים.
אף אחד לא יודע, אנשים לא
יודעים. עדיף
מה שנכון
מי שהולך לקנות תפילין, שואלים אותו כל כך הרבה שאלות, רוצה תפילין לסך הכל. רשי או רבינו תם הוא שמע, אבל אתה רוצה כך, ואתה רוצה כך, ואתה רוצה עם החומות של זה, חומות של זה.
ומשחל.
טוב, מה לעשות? זה פרנסה לסוחרים.
כל חומרה זה עוד איזה.
חומות, אני לא מדבר על חומרות כרגע. מדבר על הדברים הפשוטים, איזה כתב למה שאתה רוצה. לפי הארי, לפי זה. טוב, אז הוא אומר כאן. ומה נעשה אם ניצא בכתבי יד של המקרא, אות אחת, הנראית כמנוגדת לנוהג הלשון, למשל, צעדו צעדנו, במקום צרו, ואשר לא נשא לשווא נפשי, במקום נפשו, ורבים כאלה אשר אין להם מספר, ואין לכללם בכלל אחד, האם עלינו לשנותה ולהתאימה לנוהג? יש מה? קרי וכתיב. זה ספורט לאומי, לא? מה? לא, כאן זה פסוקים לא מהתורה, זה פסוקים מהנח. תהילים זה מהכתובים, כן?
כן. שבתנך.
לא יודע מישהו ספר כמה יש. כן? ובמיוחדים אני לא מקבל את הסיפור הזה של קרי וכתיב. אם אני לא אומר קרי וכתיב, אל תקרא וזה וזה, אז מה המשמעות של הפסוק? כן? אז אומר ככה, אם ניתן לנוהג לעשות באלה ובדומיהם כרצונו, בקיצור, זה ביקורת המקרא ותיקונים לפני הזמן, כן? ישנה לנו את כל כתבי הקודש. ראשית באותיות, ואחרי כן בתיבות, ואחר כך בחיבור חלקי המשפט, ואחרי זה בניקוד, ואחרי זה בטעמים, עד אשר ישתנה כל התוכן, אם כבר. כל מה שאתה לא מבין, מה אתה עושה? מוחק. אתה משנה, כן? ובאמת, זה אחד מהשאלות, מה... לא, נעזוב את כרגע את הכוזרים, מאה ה-19, ביקורת המקרא, מה... איך מתמודדים עם הטענות. ויש מספר שיטות גם כן של להתמודד עם זה. הרב הופמן, שהיה אחד מגדולי רבני גרמניה באותה תקופה, אומר שצריך לענות לכל טענה בצורה עניינית. לא לברוח, אלא צריך לענות, ואכן בפירוש שלו, שהוא כתב, הוא גם מתמודד עם השאלות האלה. אומר, השאלות יכולות להיות שאלות טובות. חז"ל אף פעם לא ניסו להסתיר שום דבר, שאלו גם בעצמם את השאלות. הבעיה זה בתשובות. במקום להתמודד עם התשובות שחז"ל נתנו, למשל קריא וכתיב או אל תקרא וכל הדברים האלה, אתם בוחרים למעשה בתשובה פשוטה מאוד. זה סופר אחר. אז הוא כתב כאן שיבוש וכו'. כן, זה שוג אחד. יש את השיטה הידועה של הרב ברויר, שגם כן מנסה ל... לענות בצורה מהותית, תשובה מעניינת. אומר, אני מקבל את הטענות, כן, אבל אכן יכול להיות שבכתוב מסוים יש שכבות. שכבות, כן? ולמה יש שכבות? כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה. והשאלה היא, מדוע הקדוש ברוך הוא רצה שכך יהיה? שכבות. כל אחד יכול לפרש את הביטוי הזה איך שהוא רוצה, או מחברים שונים, או זה. זאת אומרת, אם מישהו בא ואומר ספר ישעיהו, זה ברור שיש כאן לפחות כן, מחברים. אומר, בסדר. השאלה זה למה.
מה זה עוזר לך להגיד?
לא, למה הקדוש ברוך הוא עשה שזה כך יהיה?
כן. זה אומר הרב
רויח? כן. או למשל, אם אני לוקח את ספר...
מי צריך לענות על השאלה
הזאת? מי צריך? הוא צריך לענות. ככה הוא מנסח את השאלה.
מי זה? מי שטוען?
הרב רויח.
אם מישהו טוען שהסמך, מה שהוא מבין בספר ישעיהו, זה שני מחברים.
כן, כן.
על מי חובת הברכה?
הוא אומר זה נתון.
לא, למה
שזה... אומר הרב רויר, אני מקבל את זה כנתון.
אבל למה שהוא לא מחברים שיקראו לזה שם אחר? למה ישעיהו? שיקראו לזה שם של מי שכתב? למה צריך להיות שלושה מחברים ישעיהו?
סליחה, ספר תורה. משה כתב את הכל? לא, 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 לא. תורה. משה כתב את הכל?
מבחינתי כן, אני יודע.
לא, מבחינת חז"ל מחלוקת לגבי שמונה פסוקים האחרונים.
כן, חוץ מזה.
לא, מה זה חוץ מזה? זאת אומרת, חז"ל בעצמם הבינו שיש קושי מסוים, כי מה לעשות, איך בן אדם שמת יכול עדיין לכתוב.
אבל חוץ מזה כולם
הסכימים.
כותב בדמע. בסדר, אז... שנייה, בסדר. אני שוב. לא מתייחס לתשובה. מתייחס לעובדה שחז"ל לא אמרו, מה אמרת? צא מפה. שזה נטייה היום שאם אתה אומר דברים, קודם כל, תצא בחוץ. הם לא בוחרים משום דבר. יש פסוקים שרבי מאיר מצטט. איפה הפסוקים האלה? אור ואור, זה ידוע לכולם, כן? בתורתו של רבי מאיר היה כתוב, מה זה בתורתו של רבי מאיר היה כתוב? מה זה גרסה פרטית? מה? זאת אומרת, חז"ל אף פעם לא פחדו מההתמודדות עם הקושיות ועם השאלות. בסדר?
זה מדרש, זה לא שזה
קשור. זה לא קשור למדרש, זה קשור לאיך שמתנהלים.
זה את אומרת שזה מדרש. לפי פשט הסוגיות בגמרא, זה לא מדרש, זה ככה היה כתוב באמת אצל רבי מאיר.
בתורתו ממש בספר
התורה? אלא מה?
זה המשמעות שכתוב בתורתו, כן?
פשט הדברים, לפני שאומרים שזה דרש.
כאילו,
תכוון
מצב כזה
שלרבי
מאיר היה ספר שכתוב בו כותנות אור בעיניים.
אומר הרב ברויר, אומר הרב ברויר, הנה הוא, חז"ל לא מפחדים מהשאלות האלה, והשאלה שאני רוצה לשאול היא, בהנחה, ואני מקבל כי כנראה יש הוכחות לכך, שאכן מדובר בשכבות, למה הקדוש ברוך הוא? כי זה מן השמיים בכל זאת, כן? הוא אורתודוקסי, לא זה, כן? מדוע רצה הקדוש ברוך הוא שכך יהיה? זאת השאלה שהוא שואל. אפשר לקרוא את כל ספרים של הרב ברויר, כן? אבל זה הנחת היסוד שלו, וזה הסתכלות מעניינת, לא חייבים לקבל. בסדר? זה הסתכלות...
מה זה שיהיה כל
משמיים? מה?
כל משמיים.
זה לא תשובה. למה?
טוב, מה תשובת הרב צבי יהודה? תורה זה גילוי אלוקים מההתחלה עד הסוף, כן? לכן לא יכול להיות, פשוט.
לא יכול להיות מה?
לא יכול להיות.
מה לא
יכול להיות? שינויים, הבדלים וכו'. לא יכול להיות. כוזרי, מה הוא אמר לו? לך על פי הרוב, כל השאר זה שיבושים.
נכון. זה מה שנוצר.
לא, אבל הוא אומר, זה לא יכול להיות. אתה רוצה לדבר על כמה מחברים יש לחמישה חומשי תורה, אתה רוצה לדבר על כמה מחברים יש לישעיהו, אתה רוצה להגיד לי שחלק של הפרקים למשל בזכריה כל הסוף זה לא שלו כי זה מאוחר מאוד לעומת מה שזה, ויש פער של שנים, אומר לך הרב צבי יהודה, חביבי, אתה רואה את הדלת? זה בשבילך.
אבל רגע,
מה אתה
יודע לי לכתוב
מוכר? זה לא שאלה, זה תשובה, מה שאת אומרת.
אני שואלת, שבעצם הזה שאומרים שזה מוכר.
לא, לכן אומר, הגישה שלו היא חרדית קלאסית, במובן הזה, לא יכול להיות. יש בבית המדרש אפשרות לשאול שאלות, לא כל השאלות.
בתוך הברית.
בתוך בית המדרש.
בתוך הברית. לא לצאת מהברית.
הוצאת את עצמך בה. כן? אמר לו פעם, אמר פעם לתלמיד שהתחיל לדבר, להתווכח איתו על אבן עזרא ואברבנאל, איזה מישהו שאל את הרב צבי יהודה, אז הוא אמר לו, מה אמרת? כמה וכמה פעמים גרם לו לחזור על השאלה. אמר, על מי אתה מדבר? על רבנו אברהם אבן עזרא? על רבנו אברבנאל? או על אחד שאני לא מכיר? מי זה אבן עזרא הזה? אז תצא החוצה. זאת אומרת, מבחינתו יש קודם כל כבוד למסורת. אתה לא קורא לאבן עזרא, אבן עזרא, כי זה היה חבר שלך בגן. כן? אלא תלמד דרך ארץ. אחרי שאתה לומד דרך ארץ, אנחנו נדבר. אז זה אותו דבר, כאן, גם כאן. מה יכול להיות? והתורה, מה אנחנו אומרים? תורה זה גילוי אלוקי. זה לוקחים ברצינות או לא לוקחים ברצינות את הנתון הזה? או סתם אומרים. כן? אז אם אנחנו באים ואומרים שזה באמת דבר, דבר רציני, כן? אז אתה צריך להבין שיש כאן היגיון פנימי אלוהי. אתה לא מבין, זה בעיה שלך. אבל קודם כל זה נתון. אז תשבור את הראש. אתה לא רוצה לשבור את הראש, בבקשה. מה? זה לא המקום שלך כנראה, כן? זה לא יכול לבוא מ... אין מקורות לתורה, או אין מקורות לתנך. יש נביא שכותב. מה הוא כותב? דבר השם. אז זה גישות שונות, וזה מעניין לראות את, את הדברים האלה, כך שכל אחד תופס את, את הדברים האלה. איפה היינו? יש לנו עוד. מה? כפתת בנובמבר. אם ניתן לנוהג לעשות באלה ובדומם כרצונו, ישנה לנו את כל כתבי הקודש. באמת, אתה תתחיל לתקן. ראשית ובאותיות, ואחר זה בתיבות, ואחר כך בחיבור, חלקי המשפט, ואחרי זה בניקוד, ואחרי זה בתעמים, עד אשר ישתנה כל התוכן. ומה מרובים הפסוקים שיוכל האדם להפוך הוראתם על ידי שינוי מקום של אחד הסימנים האלה? כל שכן, אם ישנה את כולם. וצריך כאן להוסיף ולבוא ולהגיד שזה לא רק נכון לגבי האותיות והתיבות וכו', אלא גם, וזה רבי אבן עזרא בעיקר מדבר על הדברים האלה, הקריאה חייבת להתאים את הטעמים. טעמים זה לא סתם מוזיקה, אלא זה מסורת מסוימת שחזל קבעו, איך אנחנו היהודים...
פיסוק.
זה פיסוק, זה פיסוק, כן. איך אנחנו היהודים מבינים וקוראים את הפסוק המסוים הזה? הפסיק הוא במקום הזה ולא במקום אחר. וזה משנה לגמרי את ההבנה.
אנחנו רואים שגם בדברים האלה פעמים חזל אומרים ש...
אז לכן כאשר... ברור שיש מחלוקות. לעומת המסורת שיש בידינו כרגע, מהמסורת מטבריה שיש בידינו כרגע, בסדר? אבל זה אומר שאם אני רואה, למשל, אני אקח את הדוגמה הזאת. בתחילת חומש בראשית, כן? לגבי חטא האדם הראשון. הן האדם היה כאחד מאיתנו, ממנו לדעת טוב ורע. אומר רמב״ם בפירושו לשמונה פרקים, שצריך לקרוא את הפסוק, הן האדם היה כאחד מאיתנו, פסיק, ממנו לדעת טוב ורע. זה לא תואם לכאורה את המסורת של הטעמים שיש בידינו כרגע. טוב, חוקרים מצאו שאכן בכתבי יד שהיו לפני הרמב״ם, ככה היה מפוסק, הפסוק. כמו שהרמב״ם אומר, זה אכן, זה מחלוקת עתיקה בעניין של הטעמים.
אז הוא אומר שאת הפסוקים הספרדים מבינים...
לא, לא, זה לא מחלוקת של פסוקים של האשכנזים והספרדים.
לפי הפיסוק...
לא, זה, לא, ברור שזה משנה את המשמעות, אבל זה אומר שהיו מספר מסורות, כן, והיו מחלוקות לגבי המסורות. טוב. אז לגבי שבוע הבא אמרתי שתבוא הודעה, תבוא הודעה, שיהיו, כן כן כן, זה לא קשור שום דבר אחר, אני צריך ללכת להשכרה של...